ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני. ויאמר הנה אנוכי הקל אלוקי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת אפם, ואת נשיהם, בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה, יעקב וכל זרו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרו הביא איתו מצרימה. יעקב אבינו בלילה האחרון בארץ ישראל, בורא עולם מתגלה אליו במראות הלילה, ואומר לו בפסוק ד', אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי יעלך גם עלו. אין לך מה לדאוג, אני איתך כל רגע. ארד איתך, אני יעלה אותך. יש מפרשים שמדייקים בפסוק, שהקדוש ברוך אומר, אני עוד ירד לפניך לסדר את הכל, ואני גם יעלה האחרון לבדוק שלא נשאר כלום שם. אחרי משפט כזה, לא צריך יותר שום דבר. כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני אדאג לכל מהתחלה ועד הסוף, אם כך, מה מוסיף הקדוש ברוך הוא? ואומר, ויוסף ישית ידו על עיניך. אם הקדוש ברוך הוא דואג לכל, מה יוסף יכול לתת יותר ממה שהקדוש ברוך הוא הבטיח? והראשונים דנים בעניין. אבן עזרא כותב בקטע השני, ויוסף ישית ידו על עיניך במותך. במותך. כן, מנהג החיים עם המתים. מה זאת אומרת? אדם שמת, המנהג הוא שהבנים סוגרים לו את העיניים, עוצמים לו את העיניים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לי, יעקב אבינו בלילה האחרון בארץ ישראל, אל תדאג. יוסף, הוא יסגור לך את העיניים במצרים. זה עכשיו יעקב צריך לדעת את זה. זה בדיוק מה שמעניין אותו עכשיו. זה חשוב להגיד את זה עכשיו. אז מוסיף כאן הבעל הטורים ואומר בקטע השלישי, ויוסף ישית ידו על עיניך, יעצים עינך כשתמות, יבטיחו שלא ימות בחייו. שהוא לא ימות בחייו. ההסבר הזה גם קשה. כי מה הוא יבטיח? שיוסף לא ימות, אבל אולי מישהו מהשבטים כן ימות. ואם הקדוש ברוך הוא התכוון לכל השבטים, אז מדוע הוא הזכיר רק את מי? את יוסף. לכן הרשב"ם לוקח אותנו לכיוון אחר, בקטע הרביעי, יוסף ישית ידו על עיניך, על ענייניך וצרכיך, השתדל לעשותם. ומוסיף עוד כמה מילים הספורנו בקטע החמישי, ישית ידו על עיניך, לא תצטרך לפקוח עיניך להשיג חפציך, כי יוסף יגיעם אליך בזולת השגחתך, ולא תצטרך אתה להתעסק עם המצרים הבלתי ראויים לקרוב אליך. זאת אומרת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם אין לך מה לדאוג ביום יום, יוסף יסדר את הכל. לא יהיה לך שום קשר עם שום מצרי, תוכל להיות עסוק עם משפחתך, תוכל לעסוק בתורה, הכל מסודר. ההסבר הזה, גם הוא קצת לא ברור, הרי זה ברור שיוסף יעשה את זה. כל כך הרבה שנים הוא לא זכה לכבד את אביו, כל כך הרבה שנים הוא היה רחוק ממנו, והנה עכשיו יוסף במעמד שלו, בתפקיד שלו, ודאי וודאי ידאג לאבא על הכל, כל מה שהוא רק צריך. וזה ברור לכולם, הוא הציל הרי את כל הממלכה, את כל מצרים, אז ייתנו לו הכל לעשות. אז אם כך, שאלתנו הראשונה היא, מה התכוון הקדוש ברוך הוא? אחרי שהוא אמר לי יעקב, בלילה האחרון בארץ ישראל, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי עלך גם אלו, הוסיף בורא עולם ואמר, ויוסף ישית ידו על עיניך. מה הצורך בתוספת הזאת? מה היא באה לומר לנו יותר ממה שכבר אנחנו יודעים קודם? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יעקב אבינו מגיע למצרים, הקטע השישי, פסוק כ"ט, ויאסור יוסף מרכבתו, ויהיה עליקת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. מי נפל? מי בכה? יוסף. ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. אומר רש"י לקטע השביעי, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף, ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. בדיוק באותו רגע, 22 שנה, מחכים לפגישה הגדולה הזאת, בדיוק באותו רגע יעקב קורא את שמה. שואל המהר"ל בקטע השביעי, ויקשו למה יוסף לא קרא קריאת שמה? כיוון שקריאת שמה היה, השניהם שיקריאו. שדוחק לומר שיקדים או איחר, כי הרי זריזים מקדימים, ואם זריזים מקדימים אז כל הזריזים אומרים את זה באותו זמן, שעה אחת לכולם. ועוד מנהלן שקרא קריאת שמה, שם מה? התפלל, הוא לא קרא קריאת שמה. ובכלל, אם באמת הוא קרא קריאת שמה או התפלל, אז למה יוסף הפריע לו? שיחכה עוד רגע שיגמור, הוא התפלל, ראש אבא מתפלל שיגמור, ואז תהיה פגישה מרגשת מאוד. השאלתנו השנייה היא, מהו ההסבר בדברי רש"י בשם חז"ל שיעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, וכל זה למה? שהיה קורא את שמה. מהו ההסבר? מי אמר שהוא קרא את שמה? מי אמר שהוא התפלל? ולמה הוא עשה את זה באותו רגע? מה עומד מאחורי זה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, נאמר בקטע השמיני בסוף הפרשה, ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד, ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. אין אוכל בכל מצרים ובכל כלל. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף בית הפרעה, ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, אבא לנו לחם, ולמה נמות נגדך כי אפס כסף? אין כסף, מה נעשה? רוצים לאכול? עוד כה, פסוק ת' זין, ויאמר יוסף, אבו מקנכם ואתנה לכם במקנכם עם אפס כסף. זאת אומרת, אין כסף, תביאו את המקנה, כל אחד ייתן את הבהמות, את החיות, ואני יחזיר לכם אוכל, תשלמו לי בבהמות. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמורים, וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ותיתום השנה ההיא, ויבוא אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדוני לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גביעתנו ואדמתנו, למה נמות לעיניך? גם אנחנו גם אדמתנו. עוד קו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשאר, נהיה עבדים, קח את הקרקעות, קח את הכל. והיא כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים משדה וכי חזק עליהם הרעב, ותהיה הארץ לפרעה. אבל ואת העם העביר אותו להרים מקצה גבול מצרים ועד קצהו, רק אדמת הכהנים לא קנה וכו'. פסוק האחרון, נתן להם לאכול, פסוק האחרון, ויאמרו איך יתנו, נמצא אכן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. תראו דבר מעניין, הם רוצים להיות עבדים, הם רוצים להיות עבדים לפרעה, ופרעה ויוסף לא מוכן להפוך אותם עבדים. מה הוא עושה איתם? הוא מעביר אותם ממקום למקום, אבל את השדות, את הכל הוא קונה. זאת אומרת, פרעה עכשיו מחזיק את כל הכסף, את כל הבהמות, את כל הרכוש, את הכל, את הכל מחזיק פרעה מאלף עד תף, הכל. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה כל המסע ומתן הזה נוגע לנו למעשה? איך כל המסע ומתן הזה נוגע לנו למעשה? פירוש הדבר, מה אכפת לי יוסף היה מוכשר, היה ביזנסמן גדול, קנה את כל מצרים לפרעה. מה זה נוגע לי? הרי התורה זה לא היסטוריה, התורה זה נצח, כל רגע. אז איך כל המסע ומתן הזה, כל מה שקורה בין המצרים ליוסף, קודם נותנים את הכסף, אחר כך נותנים את הבהמות ואת החיות, אחר כך נותנים את השדות, אחר כך הוא מעביר אותם ממקום למקום, והם עוד שמחים ונהנים. איך כל זה מתחבר אלינו לעבודת השם שלנו? אלה הם השאלות. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, בלילה האחרון של יעקב אבינו בארץ ישראל, בקטע הראשון, אומר לו בורא עולם, אנוכי ירד עמך מצרים, הפסוק ד', ואנוכי יעלך גם עלו. אומר לו בורא עולם, אל תדאג, אני לוקח אחריות על הכל. אז מה ראה הקדוש ברוך הוא להוסיף ולומר, ויוסף ישית ידו על עיניך. יוסף ישים את הידיים שלו על העיניים שלך. מה זה מוסיף? הקדוש ברוך הוא כבר אמר, אני אדאג לכל. אז מה יעשה יוסף מעבר למה שהקדוש ברוך הוא הבטיח? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך קורה אחרי 22 שנה שיוסף ויעקב לא ראו אחד את השני, ובדיוק ברגע שיוסף מגיע ליעקב הוא קורא קריאת שמע? כך כותב רש"י, ולכן כתוב, יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו. מי נפל על צווארו? יוסף. ושואל המהר"ל, למה יוסף לא קרא קריאת שמע? ואם יעקב הזיז את השפתיים, אולי הוא לא קרא קריאת שמע, אולי הוא התפלל? ואפשר להוסיף, ואם זה כך, אז למה יוסף הפריע לו בתפילה? שיוסף יחכה עד שהוא יגמור, ואז הוא ידבר איתו. אז מה הוא ההסבר הזה? בשאלה שלישית והאחרונה, מה ראתה התורה לציין את כל המסע ומתן שמתנהל בין מצרים ויוסף? איך נותנים להם אוכל? קודם לוקחים את הכסף, אחר כך לוקחים את הפרות, המקנה, את הבהמות, את החיות, ואחר כך את הקרקעות, ואחר כך את עצמם. הם מוכנים גם להיות לעבדים. מה זה נוגע אלינו? מה זה חשוב לנו? אז כדי לענות על השאלות האלה, בואו נראה פה דבר באמת פילי פלאים. פילי פלאים, נתתי דעתי על זה. שבוע. כדי לענות על השאלות, נפתח בצורה הבאה. כשאנחנו עמדנו לרגלי הר סיני, ואמרנו, ריבונו של עולם, כל אשר תאמר, נעשה ונשמע. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. האמירה הזאת היא מאוד מסוכנת. היא נראית לא הגיונית. איך אפשר להגיד נעשה ונשמע? מה, ואם הוא יגיד לנו לקפוץ מהגג? צריך הרי לכאורה להיות בר דעת כדי לא להגיד נעשה ונשמע. נשמע ואז נעשה. השאלה הזאת היא, אומר בית הלוי, הוא שמע מאדם גדול, הוא לא זוכר את שמו, תכף נראה בפנים, והוא מסביר בית הלוי דבר נפלא. והוא אומר כך, אם יבוא אדם ויגיד לפלוני, כל מה שתרצה אני אעשה, אני מוכן לעשות בשבילך הכל, ולא רק זה, אני חותם על שטר עם עדים, אני עושה הכל בשבילך. אחרי כמה ימים אמר לי אותו פלוני, תעשה עבודה כזאת, עבודה כזאת, זה מאוד מאוד קשה. לא, תשמע, אין על מה לדבר, אני לא, לא, לא מוכן. לא מוכן ואני הולך. להלכה נפסק בשולחן ערוך, אני יכול לעשות את זה. פועל יכול לחזור בו בחצי היום. לא חשבתי שתגיד לי דברים כאלה, חשבתי תגידי לעשות דברים נורמליים. זה פשוט קשה, זה לא נורמלי, אני לא עושה את זה, אבל אני הולך. נאמר, למרות שחתמתי. מצד שני, אם בא אדם ואומר לשני, אני רוצה, מוכן להיות העבד שלך. עבד. ואני חותם על שטר, עבד. ואחר כך הוא בא ואומר לאותו אדם, תעשה את העבודה הזאת, תעשה את זה, למרות שזה מאוד קשה, הוא לא יכול לברוח. הוא לא יכול ללכת. למה? ההבדל הוא פשוט, כי בפעם הראשונה כשאדם אומר לשני, אני אעשה בשבילך כל מה שאתה רוצה, פירוש הדבר, הוא אימפלואי, הוא פועל. פועל, עושה עבודות בשביל השני. הוא יכול להגיד, אני לא רוצה. זה קשה מדי, זה לא בשבילי. הוא יכול להפסיק באמצע וללכת. אבל ברגע שאדם מקנה את עצמו לשני, מה זה מקנה את עצמו לשני? זאת אומרת, זה לא הוא כבר, הוא כבר הממון של השני, הוא כבר חלק מהשני. אז הוא לא יכול לברוח, אז הוא לא יכול ללכת. אז הוא עושה את הכל. כשאנחנו הגענו להר סיני, אנחנו הקננו את עצמנו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו עומדים available כל הזמן לרשותך, לעשות את רצונך, לעשות את הכל עבורך, כל מה שתבקר, אנחנו לא יודעים מה, אבל זה לא משנה, כי אנחנו קנויים לקדוש ברוך הוא. בנוח שחיה בשם המצוות, אין לו דין של יערג ואל יעבור. לנו יש מצוות יערג ואל יעבור, לגוי אין את זה, למה לא? הוא גם חייב בעבודה, לא לעבוד עבודה זרה, לא גילוי עריות ולא שפיכות דמים, כי אצל גוי הוא פועל אצל הקדוש ברוך הוא, הוא עובד בשבילו, הוא עושה בשבילו את השם המצוות האלה, הוא יכול לעשות טוב, הוא לא יכול אז הוא לא יכול, הוא לא חייב למסור את נפשו. אנחנו קנויים לבורא עולם, קניין גמור. המצב הזה מביא אותנו לומר נעשה ונשמע, כי זה באמת כבר לא רלוונטי אם נשמע ונעשה או נעשה ונשמע, זה אותו דבר. כך אומר בית הלל, ונראה כמה שורות בפנים בקטע התשיעי. והנה ידוע דעת הרמב״ם, והמתחייב עצמו בדבר שאינו קצוב, לא חל עליו החיוב והשעבוד כלל. ואם יקבל בקניין סודר שהוא יהיה מחויב לעשות כל מה שיצווה עליו חברו, לא חל עליו החיוב, כיוון בבית הקבלה לא ידע מה שיאמר לו פלוני. ואם כן, ישראל שקיבלו על עצמם החיוב קודם שידעו הפרטיים, לכאורה איך חל עליהם החיוב? וכבר ראיתי שעיר בזה בחיבור אחד ושכחתי את שמו, כך כותב בית הלוי, ובפרט על תורה שבעל פה שהיא בלי סוף, איך אפשר להגיד נעשה ונשמע איך חל החיוב? והתירוץ לזה כבר ביארנו בספר בית הלוי, שאף על גב שהמקבל עליו לעשות כל מה שיאמר פלוני לא חל החיוב. מכל מקום, הרי יכול כל אחד למכור את עצמו לאבן, לחברו או לפועל, והרי הוא מחויב עצמו לעשות כל מה שיאמר לו. מהו ההבדל? אם אדם פועל אצל השני או אבן, החילוק הוא פשוט, שהמחייב עצמו, הרי עיקר הקבלה הוא החיוב, אבל עצם גופו לא יקנה לחברו, הוא אמפלוי, הוא יעבוד אצלו, פועל, והחיוב הרי הוא אינו ידוע לו, ואינו קצוב, קשה לו, הוא הולך הביתה. אבל המוכר עצמו לעבד, אינו מקבל עליו שום חיוב, רק מקנה גופו לרבו. ולכן חל הקניין, וכיוון שהגוף נעשה של הרב, הרי ממילא מחויב לעשות כל מה שיאמר הרב, וזה פשוט. ומשום מה חיכה לקבלה על ישראל, שהם לא קיבלו על עצמם התורה בגדר חיוב ושיעבוד, רק יקנו את גופם לתורה ולעבודתו יתברך. וזהו שאמר הכתוב, ושמרתם את בריתי, זה על תורה שבעל פה, של הקצבה, ועל כן אמר, והייתם לסגולה מכל העמים שתהיו קנויים לי, ועסוקים בתורה שיהיה לי בכם קניין הגוף ולא חיוב גרידה. וזה ההבדל בין בן ישראל ובין נוח. בני נוח הם בני שבע מצוות, מחויבים בהם, אינם עליהם רק בגדר חיוב שהם חייבים לקיימם, אבל לא שגופם קנוי למצוות. אבל ישראל יקנו גופם לתורה, וזהו שמסיים הכתוב, הייתם לסגולה מכל העמים. זה המבדיל בינינו לבינם. אם כך, נלך צעד נוסף. זה היה כל המלחמה בינינו לבין היוונים. הם לא הבינו. העם הזה, הרי עם ישראל הוא עם חכם מאוד, רק עם נבון וחכם הגוי הגדול הזה. הם ידעו, הם לא יכולים להבין איך עומדת אישה עם שבעה ילדים, חנה ושבעת בניה, והורגים אחד אחרי השני, כי הם לא משתחווים לקיסר. באים לילד השביעי הקטן, אומר לו הקיסר, תשמע, אני זורק אליו לפני מטבע, תרים אותו, זה הכל. יחשבו שהשתחוות לי, אבל רק תרים לי. הוא אומר, מה פתאום, ילד כזה קטן, איך יש לו כוח כזה? לא, הם אנשים נורמליים. מה הם מתים על קידוש השם? מה הם מתים? זה הם לא מבינים. הם לא מבינים, כי כל מהותם של היוונים זה החוכמה. יש לך חוכמה, תשתמש איתה, תחיה איתה, תעשה איתה מה שאתה יכול, אבל לא לאבד את החיים, כי להם אין מושג שאנחנו קנויים לקדוש ברוך הוא. אם כך, נלך צעד נוסף. דבר מאוד מאוד מעניין נאמר בגמרא בכתובות, בקטע עשרי, בשעת פטירתו של רבי, זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה. אמר ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שיגעתי ב10 אצבעותיי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. יהי רצון מלפניך שיהיה שלום במנוחתי. יצתה בת קול ואמרה יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. גמרא מופלט ביותר. רבי יהודה הנשיא במותו הרים את 10 אצבעות ואמר ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שיגעתי ב10 אצבעותיי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה. רבי היה עשיר גדול, גדול מאוד. הוא חי ברוך השם חיים מאוד מרווחים. איך הוא יכול להגיד שהוא לא נהנה ב10 אצבעותיו? כלום, הוא לא נהנה. הוא ודאי נהנה. מה הכוונה הוא לא נהנה ב10 אצבעותיו? פילי פלאים. חווינו בחיי, בפרשת צו, אומר לנו דבר נפלא. בורא העולם ברא אותנו עם 5 חושים. ראייה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש. הוא ברא לחושים האלה שמשים, עוזרים. מי הם העוזרים? 5 האצבעות. לכל אצבע יש תפקיד אחר. האגודל, התפקיד שלו, אם אדם אכל אז הוא מנקה את הפה עם האגודל, או תינוק קטן מוצץ את האצבע, הוא מוצץ בדרך כלל את האצבע הזאת, זה האגודל. אצבע, התפקיד שלה זה לנקות את האף אם צריך, כך אומר רבינו בחיי. אמה, האצבע הכי ארוכה, היא האצבע שנוגעת בכל דבר בפעם הראשונה, כי זאת האצבע הכי ארוכה. הקמיצה היא האצבע שאיתה אדם ככה מנקה את העין, אם יש לו זה לכלוך בעין או משהו, אז בדרך כלל משתמשים עם האצבע הזאת. והזרת, לסגור את האוזן או לנקות את האוזן. כך אומר רבינו בחיי. וזה הרבה פעמים פועל באופן של אינסטינקט. האדם מגרד לו משהו באוזן, הוא מגרד עם האצבע הזאת. משהו בעין, אז עם האצבע הזאת. וככה כל האצבע זה התפקיד שלה. אז איך ייתכן? כשרבי אומר, מרים את האצבעות ואומר מעולם לא השתמשתי באצבעות האלה ונהניתי מהעולם הזה. מה זאת אומרת? פשוט רבי מאוד נהנה מהעולם הזה, זה בכלל לא שאלה. הלו, הוא היה שיר גדול, יכל ליהנות והוא נהנה. ורבי אמר כל דבר שאדם יכול ליהנות ולא נהנה הוא עתיד לתת את הדין הזה. למה לא נהנית? הקדוש ברוך הוא ברא את זה כדי שנהנה. התשובה היא רבי הצליח להביא את עצמו לדרגה כזאת גבוהה שכל פעולה שהוא עושה, גם כשהוא נהנה, הוא אומר לעצמו אני עושה את זה כי אחר כך יהיה לי יותר כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני הולך לנוח עכשיו שבוע, אומר רבי, אחר כך אני אחזור בריא יותר, חזק יותר, עם הרבה מרץ, אני אעשה מצוות יותר טוב. זאת אומרת כל פעולה שהוא עושה הוא כבר חושב מיד שזה יהיה בשביל כבוד שמיים. זה הכוונה שלו. הוא לא נהנה בזה לעצמו, לשמה לעצמו, אלא לשם שמיים. יעקב אבינו, הבכיר שבאבות, כל כולו קודש קודשים. אמרנו הרבה פעמים בשם הארי, בשם הגר"א, יעקב, היוד, במילה יעקב, שזה מסמל שם השם, יורד אצלו עד העקב. כל כולו זה אחד עם הקדוש ברוך הוא, אחד איתו, זה יעקב אבינו. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, של יעקב השם אלוקינו השם אחד, זה במהות שלו. אם לבן גרתי, תרייג מצוות שמרתי. עכשיו הוא מגיע למצרים, הוא רואה את יוסף, תראו מה כתוב בחז"ל, לא תאמינו, במסכת קלה רבתי בפרק ג', זה המסכתות הקטנות, קטע 11. ברייתא, העבר רצונך מפני רצון שמיים. תעביר את הרצון שלך מפני רצון שמיים. שכן מצינו ליעקב שלא נשק ליוסף. זאת אומרת, היה פה דילמה של יעקב, לנשק את יוסף או לא. ההתלבטות הזאת היא מוגדרת בחז"ל, הוא עבר על רצונו הוא ביטל את רצונו מפני רצון שמיים. מסבירה הגמרא, והעמי לא נשק לי. למה באמת יעקב לא נשק לי יוסף? סבר דילמה איידי דגלה עתני נשי אגב שופרי. יעקב חשב יוסף גלה למצרים והוא נראה כל כך יפה וכל כך מיוחד, יכול להיות שהוא הלך אחרי אישה מצרית, או אישה מצרית לקחה אותו. יכול להיות. יעקב אבין אמר, אני לא יודע, הבנים באו אמרו לי יוסף הוא צדיק, הבנים באו אמרו לי הוא בסדר גמור, כמה הם דיברו איתו? שעה, שעתיים, שלוש? יעקב שמח לשמוע את הדברים האלה, אבל הוא עדיין לא ברור לו ב-100% שהוא באמת יוסף הצדיק ברגע הזה. אז לכן, תראו מה כתוב, דכתיב העירה אליו ויפול על צוואריו. מי? יוסף. איהו באי למין שכן. יוסף רצה למשק את אביו ולא שבקי. יעקב לא נתן לו. דכתיב ויפק על צוואריו עוד. כי באותו רגע יעקב אומר, אם כל פעולה שאני עושה זה לשם שמיים, להרבות קוד שמיים, אולי יוסף לא ראוי לדבר הזה. אולי הוא לא אחד מהשבטים. אולי הוא לא לגמרי בסדר. אני כרגע לא יכול לדעת. אז מה שכתוב שהוא קרא קריאת שמה, מעניין, פה לא כתוב שהוא קרא קריאת שמה בברייתא. קריאת שמה זה לא שהוא אמר קרא קריאת שמה. המושג של קריאת שמה היה אצל יעקב כל הזמן. יעקב כל פעולה שהוא עשה עניינה היה לחבר את הכל לאחד לקדוש ברוך הוא. אולי אם יוסף כרגע לא ברור לו זה לא עובד, אחר כך שיתברר לו מי זה באמת יוסף, כמה יוסף הוא צדיק, תראו מה הוא עשה יעקב, והוא לא רק הוא צדיק, גם הילדים שלו, לא יאומן בכזה מקום לגדל כאלה ילדים. מה הוא אמר? אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. הם שבטים, שבטי קה. ומעניין שהתורה מסיימת עם מותו של יעקב, תראו מה כתוב בקטע ה-13, ויחל יעקב לצלות את בניו ויאסוף רגליו אל המיטה ויגבה ויאסף אל עמם ויפול יוסף על פני אביו ויפק עליו וישק לו. אותה נשיקה שהייתה חסרה ליוסף בפגישה, הוא היחיד מכל השבטים כשאבא נפטר הוא מנשק אותו. הוא יוסף הצדיק, הוא המושלם. אם כך, לפי דברי חז"ל אלו, נלך צעד נוסף, דבר מדהים. יעקב אבינו, יוסף הצדיק, שניהם מלמדים אותנו דבר עצום. יעקב יורד למצרים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אל תדאג, אני איתך כל הדרך. מה צריך יותר מזה? אני ארד איתך, אני אעלה אותך, אני איתך כל הדרך, אין לך מה לדאוג. בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, רגע, אני אגיד לך עוד דבר, ויוסף ישית ידו על עיניך. פירוש הדבר, נכון, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שדבר אחד יעקב עוד יכול לעשות למרות ההבטחה, ומותר לו לעשות, וכל אחד יכול לעשות את זה, לשאול שאלות. הקדוש ברוך הוא, בשביל מה זה טוב? בשביל מה צריך ללכת למצרים? הייתי כבר בבית אצל לבן, תראה מה עשיתי שם, עברתי ברוך השם את לבן, עכשיו אתה מוריד אותי למצרים? ובכלל יענו את הילדים שלנו דורות למעלה מ-200 שנה, לא צריך את זה. ומי אמר שבכלל הם יחזיקו מעמד? ואיך אפשר? ולמה? יש הרבה שאלות וצריך לשאול. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול לדאוג לך, אני מבטיח לך, אני אקח אותך, אני אעלה אותך, אבל בינתיים יהיו הרבה שאלות. נכון שיהיו לך הרבה שאלות, וטוב שיש לך שאלות. דבר אחד תזכור, יוסף ישית ידו על עיניך. יוסף זה הדוגמה שלך, גם כשהידיים הם על העיניים ולא רואים ברור, אבל מאמינים רחוק. פירוש הדבר, פילי פלאים, יעקב, אתה שאלת אותי, ריבונו של עולם, מה עשית לי? אחרי כל השנים אצל לבן לקחת לי את יוסף, איך אני אחזיק מעמד? וזה היה הבן של רחל עוד, ונשאר רק בן אחד, ולמה צריך את זה? ולא הבנת. 22 שנה עם הרבה שאלות. עכשיו אתה מבין שאם יוסף לא היה במצרים, לעולם לא היה אחדות במשפחה. ואם לא היה אחדות, לא היה עם ישראל יוצא ממך. ויוסף כשהיה במצרים, הוא הביא את פרעה, האלוהים של העולם, להאמין שיש אלוקים אמיתי מעליו. הנמצא איש נבון וחכם אשר רוח אלוקים בו, והוא הביא את השם שלי בכל העולם. אז עכשיו אחרי 22 שנה אתה מבין במבט לאחור שברוך השם שכך זה היה, ואתה אומר תודה הקדוש ברוך הוא שזה היה כך, כי אם זה לא היה ככה, לא היה אחדות במשפחה בשום דרך אחרת, זה ברור. תזכור את זה תמיד, גם כשקשה, גם כשלא רואים ברור. מחר כשהכל יתברר יגידו תודה על הכל. יוסף ישית ידוע לנך. מה הדבר הראשון שכל אמא יהודיה מלמדת את התינוקת שלה, את התינוק שלה, לפני שהוא מתחיל לדבר, לפני שהוא מתחיל לדבר, לפני שהוא יודע לקרוא, היא אומרת לו, חמוד שלי, הולכים לישון. אז מה עושים לפני שהולכים לישון? בוא נקרא קריאת שמע. הוא אפילו לא יודע להגיד, הוא לא יודע להגיד שמע ישראל, הוא לא יודע לדבר, אבל הוא שומע שאמא אומרת נקרא קריאת שמע. מה הוא עושה מיד? שם את היד על העיניים. תינוק בן כמה חודשים, שם את היד על העיניים. זה הדבר הראשון שאמא יהודיה מלמדת. למה? למה את זה היא מלמדת? כי מלמדת את הילד, את הילדה, מגיל אפס, מגיל אפס להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהעיניים פתוחות. זה יפה מאוד, אבל זה גם קל להגיד את זה. רואים את החסדים, רואים את הדברים הטובים, מלמדים את הילד, את הילדה בגיל אפס. שיש זמנים שלא רואים, יש חושך, העיניים מכוסות, גם אז אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה אותו אחד. ויוסף ישית ידוע לנך. איך כתוב בעקדה, אברהם הולך עם יצחק, מה הוא אומר לנביא? שמו לכם פה ואני והנער נלכה עד כה. מה זה עד כה? עד פה. מה זה עד כה? כל הנביאים מתנבאים, כה אמר השם, כה אמר השם. אז כתוב בספר צרור המור שבפסוק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד יש 25 אותיות כמניין כה. כה פירוש הדבר, אני לא רואה עכשיו, זה לא ברור. כה אמר השם, נלחת כה. נבין אחר כך. מה שלא נבין עכשיו, נבין אחר כך. זה, כה יהיה זריך. אתה לא רואה את זה עכשיו, אבל אל תדאג. ויוצא אותו החוצה, אברהם אבינו בגיל 98, 99. אומר לו ברור לו, אתה רואה את הכוכבים, אתה רואה את השמיים, כה יהיה זריך. איזה כזריך. והימים בא השם. הוא האמין בקו, הוא האמין בהשם אלוקינו השם אחד. זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לי יעקב, אני אהיה איתך, אל תדאג. אבל אם יהיו שאלות בדרך, זה טוב שיהיה שאלות. תזכור, יוסף ישית ידוע לנך. תזכור שיוסף הוא בעצם הרי ההיעלמות שלו חיסתה את פניך. לא ראית. היה לך שאלות קשות, הנה עכשיו פתאום התגלה לך מי זה יוסף. התגלה לך לא רק מי יוסף, מי עם הילדים שלו. והנה בירחת אותם כראובן משמעון יהיו לי. זה יוסף. היפול יוסף על פני אביו. עכשיו לא על הכתף, על הפנים. ויפק עליו, וישק לו. זה הנשיקה. בחינת ישקני מנשיקות פיו. כי טובים דודיך מיד. אם ככה, מובן עכשיו היטב, סוף הפרשה. סוף הפרשה, כל המסע ומתן, הדילים שיוסף עושה עם המצרים, תנו לי כסף, תקבלו אוכל. תנו לי בהמות, סוסים, חמורים, תקבלו אוכל. נגמר, תביאו את השדות. נגמר, נעביר אתכם, תקבלו אוכל. מה זה? המצרים הבינו שכדי לחיות, מה הם אמרו למשה, מה הם אמרו ליוסף? הנה אותנו בעת אדמתנו בלחם, אם נהיה אנחנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות. כל המסע ומתן הזה בא הקדוש ברוך הוא לומר לנו, כשטוב, כשיש מה שרוצים, לזכור מי נותן לנו את הכל. מי הבעל הבית האמיתי? כשזוכרים מי הבעל הבית האמיתי, לא צריך להגיע ולהיות כמו עבדי פרעה, רק שאין ברירה, תן לנו שנחיה ולא נמות. נתת ותיתן עוד, כי אנחנו יודעים שהכל ממך. איך אנחנו אומרים בהלל, הללו עבדי השם? אומרים חזל ולא עבדי פרעה. לא לחכות וללמוד מי עבדי פרעה, רק שאין ברירה, תן לנו ונחיה. הקדוש ברוך הוא גם עכשיו שאתה נותן, 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 חיים ממך. אנחנו לרגע לא שוכחים את זה. בעצם לומדים מפה להשתדל מדי פעם לעצור, כל אחד בדרגה שלו לעצור. הקדוש ברוך הוא, נתת, נשתמש עם זה בשבילך. נשתמש עם זה להרבות כבוד שמיים. נעשה עם זה דברים טובים. זה שהתורה באה ללמד אותנו. לכן, תראו כמה נפלא. פרשת ויגש לעולם נקראת בשבת שאחרי חנוכה. יוצאים מהאורות של חנוכה, המוסיף והולך, עוד יום, עוד יום, מגיעים לאורות הנפלאים של החג הזה, ונכנסים איתו לחודש עם הרבה חושך. חודש של חטא בטבת, תרגמו את התורה ליוונית בבית שני, והיה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. טט בטבת, בתחילת העלייה מגלות בבל, עזרא הרים את התורה מהארץ, רומם אותה, הרים אותה, הרזיר את הכתב האשורי, ראויה הייתה תורה להינתן על ידי עזרא, הקדימו משה, אומר את הגמרא בסנהדרין. והנה פתאום הכל נעצר באמצע, הוא מת בטט בטבת. יוד בטבת, נבוכנצר מלך בבל, צר על ירושלים, ואחר כך החריב אותה בבית ראשון. ימים נוראים, ימים קשים. אז מה עושים בכזה חודש? אומר השפת אמת, פילי פלאים, כמה נרות אנחנו מדליקים, נחבר את כל הנרות ביחד, לילה ללילה ללילה, 36 נרות. כי אחד ועוד שניים, ועוד שלוש ועוד ארבע, ועוד חמש ועוד שש ועוד שבע ועוד שמונה, זה 36 נרות. מקפי בכסלב עד ראש חודש שבט, 36 ימים. כנגד כל נר שאנחנו מדליקים, לוקחים נר לעוד יום, לעוד יום, להאיר לנו. אם יש נר אפשר ללכת, אפשר לראות. כך כותב בקטע 17, שפת אמת, למעלה בצד שמאל, ראש חודש טבת שהוא בחנוכה, ודאי מקבל הראש חודש הערות הנרות על כל ימי החודש, כי בראש החודש תלוי כל החודש, ויתכן לרמוז מה שמדליקים למדבב נרות, כשהנרות מאירים למדבב יום, מתחילת חנוכה עד סוף טבת. שמעתי מפי מורי זקני, כי טבת מלשון עטבת הנרות, מטיבים את הנרות. כמה נפלא הדבר. פירוש הדבר, הפרשה שלנו מלמדת אותנו לקחת את הנרות גם לימים שאין בהם אור, ודרכם אפשר לראות את האור אחר כך. אם ככה, כמה נפלא. אומר שלמה המלך בקטע ה-18, נצור בני מצוות אביך ואל תיטוש תורת אמך. דילקתי, והתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותי תשכך, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. אומרים חז"ל בגמרא בסוטה, נאמר את זה בעל פה, אדם הולך ביער, חושך, הוא לא רואה כלום, הוא מפחד שהוא ייפול, הוא מפחד מחיות רעות ושדדים, הוא גם מפחד שהוא לא יודע איך לצאת, להגיע למקום יישוב, פתאום מישהו נותן לו נר, או, הוא כבר רואה איך ללכת, הוא כבר לא ייפול, הוא לא ישבור את הרגליים. ואז עלה השחר, החיות הרעות והשודדים כבר נעלמו, כי הם הרי הם עובדים רק מתי? בלילה. ואז הוא ממשיך ללכת, והוא מגיע לפרשת דרכים, והוא רואה את השלט, הוא יודע לאיפה ללכת. נר נותן לנו את הדרך לא ליפול. נר מצווה. תורה זה האור. האור שהיום לא נותן לשודדים, לחיות הרעות, להתקרב אלינו. ודרך חיים תוכחות מוסר, המוסר שאדם רוכב על סוס, הוא מחזיק במוסרות. אם הוא לא מחזיק במוסרות, הסוס יכול לרוץ ולהפיל אותו. הוא מחזיק במוסרות, הוא שולט בסוס. לכל אחד מאיתנו יש horse power, יש כוחות סוס. זה מכוון אותנו לדרך הנכונה. חנוכה נותן לנו תנר, אנחנו צריכים רק תנר, כי אם יש את תנר, ממנו מגיעים לאור, ממנו מגיעים גם לדרך הראשית. את זה התורה מלמדת אותנו. לכן כמה נפלא שכל ספר בחמישה חומשי תורה, הפסוק הראשון, מספר המילים, אומר הגר"א, רומז על משהו אחר במנורה, בקטע 21. באדרת אליהו ראש פרשת דברים, ביהי רבינו, כי הפסוקים הראשונים אשר בספר, בכל חמשת חלקי התורה רמוזים המה במנורה. פסוק ראשון, ספר בראשית יש בו זין תיבות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כנגד שבע קני המנורה. פסוק הראשון, באלה שמות י' תיבות, כנגד י' כפתורים. ויקרא אל משה ת' תיבות כנגד ת' פרחים. וידבר השם אל משה במדבר י' ז' תיבות עם הכולל י' ח' כנגד י' ח' תפחים גום המנורה. אלה דברים כב' תיבות כנגד כב' תגביים. זאת אומרת, יש את הנר, יש גם את את המצווה, את הנר, יש גם את האור, את התורה, זה ביחד. ואז יש גם את הכיוון הנכון לצאת מחנוכה עם ההסתכלות על הנרות הלילה, בנרות שדולקים למחר בלילה האחרון, זה לקחת איתנו את האור לכל השנה כולה, מחנוכה זה לחנוכה הבא. נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, נראה את הדברים בצורה הזאת, אז באמת בכל מעשה ידינו תמיד אשמה ישראל השם אלוקינו השם אחד יקבל משמעות אחרת. תמיד נשאל את עצמנו מדי פעם איך אפשר עם מה שיש להוסיף עוד כבוד שמיים. וכשכך שואלים וכך מבקשים, אז הקדוש ברוך הוא נותן ברכה עד בלי די, ואפשר לראות מסוף העולם ועד סופו. ככה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, נזכה באמת בזו השנה לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור. אני התחלתי קצת מוקדם היום, אמרנו שבוע שעבר, זה לא יאומן, זה נס גלוי. אבל שבוע הבא בזמן שלנו. תודה.